ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין קויס לבית המדרש. עברו עלינו ימים נשגבים, ימי שמחה, ימי חג, אבל אף על פי כן זה תמיד שמחה לחזור לשיעורים הקבועים, לחזור לחבוש את ספסלה דבי מדרושה, ויהי רוצן שיהיה לכולנו קיץ טוב, קיץ בריא, קיץ של שמחה, וקיץ של הרבה ששועי תוירה בין קויס לבית המדרש. אז בשבועות האחרונים עסקנו הרבה בהלכות החג, ואנחנו חוזרים לסדר של פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שמיני, זו הפרשה המרכזית של איסורי אכילה שבתורה, איסור אכילת שרוצים. בהרבה הזדמנויות אחרות כבר עסקנו בגדרים הכלליים של אכילה, הנו אז גרוינה, הנו אז מייב שלו, כדרך אכילה חוץ אישיו. סוגיות האלה לא נעסוק בהם היום, היום נתרכז בעיקר בדין איסור אכילת שרוצים של פרשת השבוע. כל אשר את השרץ על האורץ שקצו לא יהיה אוכל, שוצא המים, שרץ השורץ על הארץ. כל הדינים האלה כתובים בפרשת השבוע, ויש שאלות ייחודיות בסוגיה של איסור תלויים, איסור שרוצים, והיום אנחנו נעסוק בסוגיות האלה. הסוגיות האלה בעיקרם הן סוגיות הלכתיות מובהקות, ואנחנו נעסוק היום יותר בחלק המעשי של דברי הפוסקים האחרונים, ופחות בשורשי הסוגיות בש"ס. אז השאלות מצויות עד למאוד, ובפרט בארץ הקודש, בארץ ישראל. אנחנו באקלים חם, יש ארצות שבהם החששות של תולעים הרבה פחותים מאשר בארצנו, אפילו בצפון אמריקה יש הרבה פחות בעיות מאשר כאן בארץ, ויש הרבה שאלות ובעיות באכילת ירקות ופירות מסוימים. אז אחד הכללים הגדולים קבעו האחרונים בקשר ליצורים זעירים, שהעין הטבעית הבלתי מזוינת לא מבחינה בהם. אז בספר הבריס, ספר שנכתב לפני יותר מ-200 שנה על ידי תלמיד חכם גדול שהיה גם בקי במדעים והיה רופא, והוא כותב שהחוקרים גילו שחומץ מלאה יצורים זעירים, רוחשים, שרואים אותם מתחת למיקרוסקופ, ולכן הוא אומר שאסור לאכול חומץ, אסור לצרוך חומץ, משום שזה מלא שרוצים, ולכן יש איסור על אכילת החומץ. כך כותב ספר הבריס, והבינה סודום, חיודום מביא אותו בסמלם דלת ביורדי. חיודום כידוע כתב שני ספרים עצומים, חיודום על הרחיים, חיודום ונשמה סודום הולכים ביחד, חוכמה סודום ובינה סודום הולכים ביחד על יורדי. והבינה סודום הכלל, סמלם דלת מביא אותו, והוא חולק עליו בכל תוקף. כך גם אורך השולחון בסמם פי דלת סעיף למד ווב. והם טוענים יש מלא מקורות בדברי חז"ל שמותר לשתות חומץ. מאז ומתמיד אכלו חומץ, אז לא יכול להיות שיש בזה איסור. אף על פי שהחוקרים גילו היום שיש שרצים זעירים בחומץ, אז הבינה סודום ובעקבותיו האורך השולחון קובעים שמה שלא רואים איננו קיים. מזווית הראייה ההלכתית, מה שהעין הטבעית הבלתי מזוינת לא רואה איננו קיים ואין לו כל משמעות הלכתית, ולכן אין בו איסור. ואני חושב שהסברה הזו מושתתת בעיקר על ביטוי שאנחנו מוצאים בחז"ל בכמה מקומות: לא ניתנו תורה למלאך הישורס. הקודש ברוך הוא נתן לנו את התורה ולא למלאך הישורס. ואני תמיד אומר, כשמשה רבינו ירד מהר סיני, כל מה שהיו בידו היו שני לוחות הברית. הוא לא ירד מהסיני לא עם מעבדה ניידת ולא עם מיקרוסקופ ולא עם זכוכיות מגדילות. שני לוחות הברית, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם שמחייבים אותנו. ולכן דבר שהעין לא רואה מבחינה הלכתית איננו קיים. הסברה הזו אנחנו מוצאים בינה סודום לפני יותר מ-200 שנה. אורך השולחון כותב למה ספר הבריס נטפה לחומץ. לידיעתו גם במים יש יצורים זעירים. כל טיפת מים שנשים מתחת למיקרוסקופ, אם הוא לא עבר חיטוי או הרתחה, גם בו יש חיידקים ויש אותם יצורים קטנים שיש בחומץ, יש גם במים. אז איגרס מוישה פעמיים כותב מדעת הדנפשי כסברה הזו, בעיקר יורדי חלק בייז סימן קופמן ווב גם אבן עזר חלק גמל, והוא כותב גם באוויר יש חיידקים. כל אחד גילה תגליות מרעישות שלא היו ידועים לקודמיו. אבל את הטענה של רמוי שאני לגמרי לא מבין. אז באוויר יש חיידקים, יש רצים. אני לא חושב שאסור לנשום נבלס את רפס. אסור לאכול אותם או לשתות אותם, אבל באוויר הזה כלי הנשימה הם לא כלי הבליה והעיכול. אדם אוכל עם הוושת והוא נושם עם הקנה, אז מה איסור יש לנשום נבלס את רפס? בואו נניח שבאוויר יש רצים, ולכן מה העובדה שמותר לנו לנשום אוויר לנשימה? אין להוכיח שאין איסור ביצורים זעירים. אבל צדק אורך השולחון, יש חיידקים, יש בקטריות במים, באוכל, בכל מקום, ובהכרח שמה שאין העין רואה אין בו איסור כלל. והיסוד הזה מקובל, כפי שמעתי, בין הסודם לפני 200 שנה, אורך השולחון לפני 120 שנה, רב מוישה בזמננו. זה הפך להנחת היסוד בהלכה, שמה שהעין לא רואה לא קיים ואין בו איסור כלל. ביסוד הזה אנחנו מוצאים לא רק לגבי תולעים איסור שרוצים, גם בתחומים רבים אחרים בהלכה. תפרס ישראל, שגם היה מגדול ישראל, שהיה בקיא גם בחוכמות אחרות, ובתפרס ישראל מסכת עבד ישראל פייק בייס משנבו, הוא דן לגבי דג מסוים שלא רואים קסקסת, אבל תחת זכוכית מגדלת יש קסקסים מאוד זהירים שאינם גלויים לעין הבלתי מזוינת, וגם הוא פוסק אי אפשר להקל ולומר שיש קסקסים ולכן הוא מחמיר. אז היסוד הזה משמש בידינו גם לכולו וגם לחומר. מצד אחד אנחנו רואים שרצים שאינם נראים מותר לאכול ואין הם אסורים, מאידך גם לחומר, קסקסים שאינם נראים אלא במיקרוסקופ או בזכוכית מגדלת כאילו אינם קיימים, והדג אין לו קסקסת ולכן הוא דג תומי. ישנם אנחנוינים שקובעים הלכה זו גם בתחומים נוספים, מרש דם בהלכס נידה, כאשר יש מרש שנראה טהור ותחת זכוכית מגדלת רואים אחרת, מה שקובע זה העין הבלתי מזוירת. אתרוג, עכשיו באתרוג יש שני דינים, יש הודו ויש חוסו. לגבי הודו כבר כותב בקיבי הגיע תשובה סמבית והרבה אחרוינים, דיני הודו בהכרח תלויים מה שנראה בעליל, מה שנראה בלי התבוננות רבה, ולכן נקודות שחורות, אף על פי ששחור זה מראה שפוסל אתרוג, אבל ידוע לכל בר ברב, לכל מי שפוסק באתרוגים וכל מי שיוצא ידי חובותיו באתרוגים, שכאשר מדובר בנקודות שחורות זעירות מאוד שרואים בעין הבלתי מזוינת אבל רק בהתבוננות יתרה, הם לא פוסלים ולא מורידים מן ההידוש של אתרוג כלל. אבל יש דין נוסף של לקיחתמו, של חוסור. חוסור לא תלוי בהודור. אז חוסור גם דבר שחסר ולא רואים אלה בהתבוננית מרובה, אף על פי כן האתרוג פסול. אבל לא כאשר צריך כלי מלאכותי להבחין בו. מה שהעין לא רואה, מבחינה הלכתית, לא קיים. אז קודם כל הבן הסוד מביא ראיות שמותר לשתות חומץ, וזה מביא אותנו לסוגיה אחרת, סוגיה יסודית מאוד בהלכה, איך אנחנו מתייחסים לקביעות שקבעו חכמים והם מופיעים בספרי הפוסקים, ובוודאי אם הם מופיעים בדברי חז"ל, והמדע המודרני חולק על ההנחות האלה. אז פשיטה שלא נקל נגד דברי חז"ל, אבל האם מותר להיות פורמל ולומר חז"ל הקלו כי הם לא ידעו? וזו שאלה שהתעוררה לפני יותר מ-200 שנה אצל חכמי איטליה. אז רבי יצחוק למפורטיני, שהיה אחד מחכמי איטליה בשעתו, והוא כתב ספר עצום בשם פחד יצחוק, והפחד יצחוק כותב שבזמננו אסור להרוג שום קינים, אף על פי שבסימשין תזיין המחבר כותב יש קינים שנוצרים מרבייה טבעית ויש קינים שנוצרים מן האיפוש, ומה שאין בו פריאה ורבייה, קינים שנולדים מן האיפוש מותר להרוג בשבס, אין איסור נטילס נשומה. כותב רבי יצחק עולם פורטיני בספר פחד יצחק, שהוא ספר חשוב, שמכיוון שהחוקרים גילו בזמננו ששום יצור לא נוצר מן היפוש, שאין יצור חי, זעיר ככל שיהיה, שנוצר בעולם אלא ברביעה על ידי פריו או רביעו, ולכן ההיתר הזה נופל ואסור, יש איסור דיורייס, איסור גומול להרוג כל קינה. אז הפחד יצחק מחמיר, הוא כותב חומרה, ויאף על פי כן, רוב גדול הזמן, ורוב חכמי איטליה, חכמי איטליה המשיכו את המסורת של חכמי ספרד הראשונים, כמו הרמב״ם שהיו רופאים שעסקו גם במדעים, וחכמי איטליה בתקופה יותר מאוחרת גם נהגו כך, אבל רוב חכמי איטליה, ובוודאי רוב גדול ישראל, דחו את הדעה הזו מכל וכל, והם קובעים שדברי חז"ל זה התורה המסורה, זה התורה שבעל פה, מהם אין לזוז. לא רק לקולה, גם לא לחומרה. ואם עבור בגמורה, וכך גם בדברי הרמב״ם, וכך גם בשולחן אורך, שכינים הנוצרים מן היפוש, ובהלכה יש סימני היכר. לפי דבר חז"ל, בכינים האלה אין הטילס נשומה, אי אפשר להחמיר כנגדם, ולכן ההלכה שנמסרה בשולחן אורך, נפסקה על ידי הרמב״ם, אנחנו מוצאים את זה בדברי הגמרא, היא הלכה המסורה למוישה בסיני ואין לזוז ממנה. אז הלכות אלה מופיעים בשולחן אורך שט"ז הלכה שבת סעיף ט' וברמב״ם פרק י"א הלכה בייז, וזה היה ויכוח עקרוני. ושאלה שתשובה זה הפרקסטה דעניה, ואנחנו מדלגים 200 שנה, הפרקסטה דעניה היה רב דוד שפרלר, שהיה מגדולי רומניה בתקופה האחרונה, הוא שרד את השואה, היה בארץ ישראל, וכתב ספר חשוב, הפרקסטה דעניה בסימן חוף, גם הוא מביא ספרים נוספים, שגם הם התחכמו, כמו הפחד יצחוק, כמו הגרי למפורטיני באיטליה, להחמיר כנגד דברי חז"ל, כאשר המדע המודרני קובע קריאות אחרות, וגם הוא מביא מספר הבריס, אותו ספר הבריס שמביא את הסיפור עם חומץ, ספר הבריס מביא דעה כזו, והוא דוחה את הדעה הזו, וכך כלל נקוד בידינו. מדברי חז"ל אין לזוז, לא לקומרה, לא לחומרה, אפילו הוא אומר על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, לא יסוסו מכל אשר יגידו לכו, וזה הכלל הגדול הנקוד בידינו. ומכל מקום, קבעו רוב האחרונים, שכאשר מדובר ביצורים זעירים, אין איסור שרוצים, אבל רק יצורים כאלה שהעין הבלתי מזוינת לא רואה. יצורים קטנים שקשה לראות אותם, אם משום שהם קטנים מאוד ומשום צבעם, ישנם שרצים שהם שקופים וקשה להבחין בהם, ישנם תולעים רבים שצבעם כצבע הירק שבו הם חיים ולכן קשה להבחין בהם, באלה יש איסור גמור, והעובדה שקשה לראות אין בו היתר כלל. ויש היום ידוע המון שרצים קטנים שקשה להבחין בהם, ויש מקורות רבים בדברי הפויסקים. הבח בסימן פי דלד, שילס יאביץ, חלק בי, סימן קוף חוב דלד, שוב עשה חסם סויפה ידוע, קוף למד בי סבור חיים, חסם סויפה מדבר על חסה, וחסם סויפה טען בזמנו בתוקף רב, הוא יצא נגד אכילת חסה למורות, משום ש... בזמנו של חסם סויפר, מעט החסה שהיה באירופה היה נגוע מאוד בתולעים, בשרצים, וחסם סויפר טוען, אי אפשר להבחין בתולעים האלה. אז תולעי חסה צבעם כצבע החסה. רבי יעקב עמדן מדבר על תולעי אורז שהם קטנים מאוד וקשה להבחין בהם. הבינס אודם בסימן למד חס מדבר על פיש לייז, תולעי דגים. עכשיו אני לא יודע, אני לא מומחה לתולעים בכלל לא, אני רק מצטט מפי סופרים וספורים ממה שכתוב. אז הבן הסודו מדבר על פיש לייז, שחוץ משני נקודות שחורות, שני העיניים לא רואים כלום, הגוף כנראה שקוף לחלוטין, והדרך היחידה להבחין בהם זה לחפש את הסימטריה של שני נקודות שחורות, וזה שני העיניים, ורק אז אפשר להוריד את התולעת. אז כל הפויסקים קבעו נחרצות, הבח מדבר על תולעים שאפשר להבחין בהם רק נגד השמש או נגד האש, כששמים את הירק בחום האש אז התולעים מתחילים לרחוש ולזוז ואז אפשר להבחין בהם, או נגד השמש בגלל אור השמש מצד השני של עלי הירקות. אז כל הפויסקים האלה, הבח, חסם סויפה, שילסיה וסבירה סודם, דיברו על תולעים שהם גדולים מספיק שהעין הבלתי מזוינת תראה אותם, אבל קשה להבחין בהם מסיבות רבות, עם משום הצבע, עם משום הסביבה הטבעית, עם משום שהם נמצאים בתוך חרכי ובתוך סדקי הכפלי הירק, עם משום שהם קטנים, קטנים מאוד, אבל עדיין נראים, וכל אלה אסורים. אני כשעצמי נסתפקתי וכתבתי את הספק הזה בכמה מקומות בספרים שלי. שרץ שאפשר לראות אותו, אבל הוא כל כך קטן שאי אפשר להבחין בצורתו. מה שרואים זה נקודה שחורה. לא רואים רגליים, לא רואים עיניים, לא רואים חיישנים, לא רואים צורה של שרץ. כל מה שרואים זה נקודה, כמו גרגיר חול, כמו גרגיר אבק. אז רואים את זה, אבל בעין הבלתי מזוינת אי אפשר להבחין שזה שרץ. אז איפה זה נחלש? האם זה אסור או מותר? מצד אחד זה לא דבר בלתי נראה, אבל מצד שני אי אפשר לראות שזה שרץ בלי צרוכית מגדלת או מיקרוסקופ. האם זה אסור או מותר? אז ראיתי מובה דעות בין גדולי הדור לכאן ולכאן. אני, אף על פי שיש לי נטייה מסוימת להקל, משום שאם כל ההלכה הזו מושתת על ההנחה שלא נתאר למלאכי שורס, אז דבר שאי אפשר להבחין בו שהוא שרץ, הסברה אומרת, לא נתאר למלאכי שורס, איך אנחנו אמורים לדעת שדבר כזה הוא שרץ? מצד שני, אולי מכיוון שהוא נראה, אי אפשר להתעלם ממנו. כשם שאנחנו מכירים שרצים מסוימים לפי צורתם, עלינו לדעת שבירק המסוים הזה כל נקודה שחורה עלול להיות שרץ וצריך להתרחק ממנו. דברים כאלה לדעתי אין להם הכרה בסבורה, אין להם הכרה בסבורה. סבורה סלב אפשר למתות לכאן ולכאן, ולכן כאשר מדובר בדיורייסה ודאי שראוי להתרחק. צווי כדיורייסה לחומרה, ולא בטוח שיש כאן הגדרה של ספק הלכתי. ציטטתי את בן הסודם, הוא מדבר על שרץ שלא רואים בו דבר חוץ משתי עיניים. אבל זה לא בדיוק מה שאני שואל, משום ששם השרץ הוא שקוף, אבל כאשר מורידים אותו מן הירק הוא נראה, אפשר להבחין בצורתו. ניתן לשער שאם רואים שני עיניים, אז אני לא מכיר יצור שעיניים שלו הם יותר גדולים ממנו. אז אם אפשר לראות את שני עיניו, אז מובן מאליו שהגוף שלו הרבה יותר גדול, אלא שקשה להבחין בו בגלל צבעו, וכבר אמרתי מקודם שאלה אסורים בהחלט. אז לפני שנים התעוררה שאלה בניו יורק שכל חשובי הרבנים בניו יורק היו עסוקים בו. אני לא יודע מה המצב היום, אבל לפני 5-6 שנים אני חושב כל אזור ניו יורק רעשה, משום שהיו שרצים במים. עכשיו השרצים האלה הייתה בהם תועלת אקולוגית, ולכן השלטונות לא נלחמו בהם, להפך, הם תרמו לטהרת המים ולאיכותו, ולכן לא היה עניין לשלטונות לנסות להדביר אותם או לסנן את המים. אבל מבחינתנו אין שרצים טובים ושרצים רעים, והתואר לא עשה את השרצים משום שהם מזיקים לנו, אלא חוקים חוקקתי, גזרס גוזרתי, אלא זה גזרס הכוס, ולא משנה אם זה שרץ טוב או שרץ רע. ולכן מבחינה הלכתית גאו חשוב והרבורם בניו יורק דנו בשאלה הזו. גם אני נשאלתי וכתבתי את הנהל, אני הזדהיתי במנחסו שם על חומש ויקרו, פרש השמיני, וחלק מהקונטרס הוא מודפס גם בקונטרס שמופיע לפנינו, ודמתי בכל הצדדים הנהל. אז השרצים ההם שהיו במים בניו יורק מצד גודלם היו גדולים מספיק כדי שהעין הבלתי מזוינת תראה אותם בשופי מינימום מילימטר, ומילימטר זה גדול מאוד מבחינת הראייה הטבעית של אדם, אבל היו שקופים ולכן קשה היה להבחין בהם אלא על רקע שחור, על רקע כהה. אז הדרך למצוא את התולעים זה להרים כוס מים מול רקע כהה ואז היה אפשר להבחין בהם. אני חייב להודות שבאותה שנה ביקרתי כמה פעמים ניו יורק, תמיד חיפשתי את השרצים האלה ואני לא זכיתי למצוא, ולכן אני לא יודע אם משום שראייתי לקויה או משום שהתמזל מזלי. אני יודע רק לחסיד אבי ישמור, אני לא יודע, אבל אני חיפשתי הרבה פעמים את השרצים האלה, התרחקו ממני, אני לא הצלחתי לראות אותם, אבל אנשים אמרו שהם מצאו. וזה מכניס אותנו לשאלה אחרת, בתחום אחר לגמרי. מתי צריך לחשוש למיעוט המוצוי? הרי מן התורה אחרי רב מלהטס, ובעצם את הולכים אחרי הרוב, יפה בכם מסבים פי דלת בסעיף טס מבואר, שצריך לחשוש למיעוט המוצוי. והדין הזה שמיעוט המצוי שאנחנו צריכים לחשוש לו בעצם ואת המושתת על הדין של סרחס בריה, צריך לבחון ולבדוק רייס, משום שמצוי מאוד שיש סרחות ברייס וטריפס בריאות. ונחלקו הפויסקים, למה צריך לחשוש? רוב בהמות כשרות, זו קביעה מוחלטת שקבעו חז"ל, רוב הבהמות הן כשרות, אז למה לא ללכת אחרי הרוב? אז יש מן הראשונים שסבורים שמכאן יש להוכיח שמיעוט המוצוי צריך לחשוש לו, והדין הזה מופיע בסימן פי דלת בסעיף חז ברמו ומקורו שוב יסרש בו. אז בין הראשונים יש שתי שיטות בעצם למה צריך לחשוש לסרחות בריות, ריות של בהמות שמצוי בהם חששות של טריפות. אז הרשב"א סבור כי מיעוט המצוי צריך לחשוש בו, זה מדרבנן כמובן, כי מן התורה הולכים אחרי הרוב, גם הרוב של 51% זה רוב. אבל חכמים חששו, הר"ן אומר מטעם אחר, לא הולכים אחרי הרוב, בדובד איקה לברורי, אפשר בקל לברר, אז כשאפשר לברר, לא הולכים אחרי הרוב. אז אולי השאלה הזו נוגעת גם לענייננו, אז אם מיעוט המוצוי צריך לחשוש, אז יודעי דבר טענו שזה מיעוט מאוד מצוי במים בניו יורק. אם זה מצד כל שאפשר לברר צריך לברר, אז אם אדם מסתכל, הוא עשה כמיטב יכולתו לברר, אז מה עוד הוא צריך? הוא ניסה לברר, גם אם לא עלה בידו, הוא יכול לסמוך על הרוב. אבל אם זה מיעוט המוצוי, אולי הוא צריך לחשוש שאני לא ראיתי. אז יש מחלוקת בראשונים, למה אנחנו חוששים לסרחס בריאות? אבל הלוכה, קבעו אחרונים שצריך לחשוש למיעוט המוצוי. כמה זה מיעוט המוצוי? אז אנחנו אוהבים לדבר בשפת האחוזים, משום שאנחנו דור מודרני. אבל אני אמרתי אלף פעמים, הראשונים, הקדמונים, לעולם לא קבעו דברים בשפת האחוזים, כי לא יכלו לקבוע אחוזים. כל זמן שלא עוסקים בסטטיסטיקה, איך אפשר לקבוע אחוזים? זה בלתי אפשרי לחלוטין. לפני אלף שנה העולם לא עסק בסטטיסטיקה, ולכן הראשונים מדברים, חז"ל מדברים, אפילו בתקופת השולחן ערוך מדברים ביסודות כלליים. רובה דרובה, רובה דמינקרה, מיעוט המוצוי, אבל הם לא דיברו בשפת האחוזים, כי זה היה בלתי אפשרי. כל זמן שלא עוסקים בסטטיסטיקה, ואין כמות גדולה שנבחן, אז אי אפשר לדבר על אחוזים. אז יש מחלוקת גדולה בין הריב"ש למשכנס יעקב, תלמידו הגדול של רב חיים הוולוז'ין, מה זה מיעוט המצוי שאנחנו מצווים לחשוש לו באיסור והתר. הריב"ש, תשובה ידועה של רבנו הריב"ש בסימן קצ"א, הוא כותב מיעוט המוצוי זה קרוב ל-50%. מה ההיגיון הבסיסי של הריב"ש? היגיון מאוד בריא. הלא מן התורה הולכים אחרי הרוב, חכמים החמירו יותר, אז אין לכו בערך חידושו, תפסתו מי תפסתו. מיעוט המצוי, כדי שלא להתרחק לגמרי מעיקר דין תורה, אחרי רב מלהטס, הולכים אחרי הרוב, אומר הריב"ש, דבר שהוא מיעוט, אבל הוא מיעוט כל כך גדול, הוא מתקרב לרוב, דבר שמתקרב למחצה על מחצה, זה מיעוט המוצי שאנחנו צריכים לחשוש לו. המשכנס יעקב סבור, אני יודע בדיוק מה הוא סבור, כי כל הפויסקים מביאים בשמו 10%, וזה תמיד הפריע לי, איך המשכנס יעקב לפני 200 שנה יכול לקבוע 10%? הלו הוא חייב להתבסס על חז"ל, אז איך אפשר לקבוע 10%? אז למדתי בעיון את התשובה, וזו תשובה ארוכה מאוד, 5 דף, והדפים במשכנס יעקב הם דפים גדולים ועמוסים, וראיתי שרבים טועים, וזו לא השיטה שלו. מה כן כתוב בשביל זה? זה נכון. בתחילת התשובה הוא כותב 10%. ויש לו ראייה גאונית, מבריקה עד למאוד, ונועם הדבורם למי שאומרון. להביא ראייה כזאת אתה באמת צריך להיות גודל ביסור. כי יאה לאחד מגדולי תלמידיו של רב חיים, אבל לא שם תלמידי תלמידיו של הגאון מווילנה. אז שני אחים היו תלמידיו של רב חיים, אבל לא שם שני אחים גדולי ישרוב. הקרן אוירה והמשכנס יעקב היו אחים. קרן אוירה פנה לביור הש"ס, והמשכנס יעקב עסק יותר בהלוכה, אבל שני הספרים האלה הם ספרים מצוינים עד למאוד. לא שהם צריכים את המחמאות שלי חלילה. בכל אופן, מישכן סיינקווי יודע סמן יוד זיין, בתחילת הדברים הוא כותב 10%. איך הוא מגיע למסקנה הזו? כתוצאה משתי סוגיות שונות שהוא מחבר ביניהם. גיטן דף למד אלף, וגיטן למד אלף כתוב, מי שמניח יין כדי להיות מפרש ממנו על יין אחר, תרומס המייסס. שולש פומן בשונה צריך לבדוק את היין שמה החמיץ. כי אדם יכול להניח פירות, ואנחנו מניחים שהפיות בחזקת קיימים, זה חזקת המקורה, זה אחת הסוגיות המרכזיות של חזקת המקורה. המניח אדם חי יכול להניח שהוא בחזקת חיים. אישס כהן שבעלה יצא למדינה סיים, לא צריכה לחשוש שמה חלילה נפטר, והיא יכולה להמשיך לאכול תרומה. בהנחה שהיא אישס כהן, כי הבעל שלה חי. המניח פירויס ליאס מפרש לאנטומס המייסס, לא צריך כל פעם שהוא מפריש לבדוק אם הפירות קיימים. הם היו אתמול, יש להניח שהם קיימים היום, זה חזוק את המקורה. שולש פה ממשולה צריך לבדוק את היין שמה החמיץ, כך כתוב. זה גיטן למד א'. בו ובאסר צדיק ג' כתוב, אדם שמוכר יין לחברו, הלוקח צריך להניח, הוא צריך לקבל 10 קויססויס מתוך 100. זאת אומרת, חזל מניחים, בדרך כלל עשירית זה חומץ, ולכן הוא לא יכול לבוא בטענות אם יש 8% או 9% או 7% חומץ, הוא לא יכול לבוא בטענות. 10 מתוך 100, הוא צריך לקבל כוססות, כך מבוא בבבבס הצד הגימל. אומר המשכנס ינקב רבי ינקב מקרלין, אז בבבבס הצד הגימל מבואר ש10% זה חומץ, אז למה צריך בגיטן למד א' לחשוש שולש פומן בשונו ולבדוק שמה החמיץ? הלו זה רק 10% החומץ, אז המיעוט, אז למה לא הולכים אחרי הרוב? ראיה ש10% זה מיעוט המוצוי שצריך לחשוש לו, זה הראיה של רבי ינקב מקרלין. ואי אפשר שלא להתפעל, זה כל כך יפה וזה גאוני, משום ששתי הסוגיות האלה לא מדברים על איסה והתר, כן? אז צריך לזכור סוגיה אחת שהיא ממונית לגמרי, בו ובאס לצד הגימל, דין המקוח וממקל בין מויכל הלקח, דין של הפרוש הסטימוס המייסס, ולחבר את שתי הסוגיות אי אפשר שלא להתרגש, אי אפשר שלא לחייך כשומעים ראיה כזו, כי אני רואה הרבה פנים מחייכות מולי. אבל אם לדין יש תשובה, כי בתורה כמו בחיים, לא כל הדברים היפים הם גם אמיתיים. יש זריה יפה מעין כמותה, אבל יש לדון בה, משני צדדים יש לדון בה. קודם כל כוססות, ובבלס הצד הגמל, לפי הראשונים זה לא חומץ. הרשב"א מפרש יין רו, יש יין טוב, יש יין פחות טוב. אז היום קונים יין בבקבוקים, זה עולם מודרני, זה משהו אחר. אבל פעם קנו יין ממישהו במושב, בכפר, שעשה יין, פעם הצליח לו, פעם לא הצליח לו. פורים אני מקבל הרבה יין שאנשים עושים. אני חושב שזה יותר מ-10% כוססות היום. אבל פעם אנשים עשו יין, פעם הצליח, פעם לא הצליח, אבל כל פעם הרשב"א מפרש יין רע, הוא לא מפרש חומץ. אין לשם רע, יש שחומץ זה 10%. וגם כאשר אנחנו חוזרים לסוגה בגיטן למד א', אני חושב שבגיטן למד א', חזר קובעים הנחה מאוד מאוד פשוטה, ומאוד מתיישבת על הלב. הלו, אדם מניח יין, אז כמה זמן הוא יפריש תומס המייסס על היין הזה? בוא נאמר ש10% חומץ. אבל בימי חזל יין הפך לחומץ כל הזמן, זה לא היה כמו היום שיש חומר משמר יין כל הזמן, אחרי תקופה מסוימת היין הפך לחומץ. אף על פי שהגמור אומרת איקול דחל החלה, יין שמחמיץ סימן שלכתחילה היה בו משהו לא טוב, אבל בכל מקום בשס מבוא יין והחמיץ, היין החמיץ כל הזמן, אז באיזשהו שלב זה צפוי להחמיץ, ולכן לא ייתכן שיפריש לנצח נצחים בהנחה שיין עדיין יין שעדיין לא החמיץ. או בהכרי החזל צריכים לקבוע מס מירויס, אז מתי צריך לבדוק? אז קבעו שולש פעם בשונו. ולכן קודם כל אני חושב שבבו ובאסר אין ראיה ש10% החומץ, וגם אם יש ראיה מבו ובאסר זה לא ראיה בגיטין, כי ביום הימים היין צפוי להחמיץ. אז מתי יבדוק? כך מדוסון של חכמים בכל מקום. חכמים צריכים לקבוע מסמרות, לקבוע כללים. אי אפשר שתורתו של כל אחד יהיה בידו. אז קבעו שורש פה משונו, אז הוא צריך. ולכן אני חושב שהראיה היא ראיה קלושה, אף על פי שראיה יפה והברכה יפה מאוד. אבל מה שיותר חשוב, זה לא עיקר דעתו של המשכנס יעקב. המשכנס יעקב מביא את הראיה בתחילת דבריו, אבל מבואר בהמשך דבורוב, שדעתו כמו שאני אמרתי. ושמחתי כשמצאתי את זה, כי זו הייתה הרגשתי כל הזמן. סב"ז זה סימן ארוך. זה מתחיל בעומד ריש וו. ועכשיו אני מצטט מסוף התשובה בסימן ריש י' כותב המשכנס יעקב. מדין מיות נפולים שכוסבו התויסס וראש כמה פויסקים שנקרו מי את המוצי וחושן לוי. זה סוגיה אחת. הסיכום שלו, כל דובר שנרא לעיניים שהוא מצוי תודיר, זה אשר יקראו לו מיעוטה דשכיחה. זה לא תלוי באחוזים, אי אפשר לקבוע אחוזים. כל דבר שהוא תדיר זה מיעוט המוציא. ולכן, בדברים מקריים הולכים תמיד אחרי הרב. תשע חנוי אסמוך לסבוס השחוטה וחנות אחת מוכרת בוסן הבאלה. אלה דברים מקריים. בסמטה הזו יש תשע כאלה ואחת כזו, בסמטה אחרת המצב שונה. בדברים הטבעיים, כל דבר שהוא מיעוט תדיר, תדיר, זה מיעוט המוציא. אז רק כשיש רוב מוחלט, או בדברים מקריים, הולכים אחרי הרוב. כל מיעוט שהוא תדיר, זה מה שקראו חז"ל מיעוט המוציא, וצריך לחוש לו. אז אני מודה, כשיש מיעוט שהוא מאוד לא מצוי, 1%, 2%, 3%, 4%, זה ודאי מיעוט שהוא בטל והולכים אחרי הרוב. אבל אני לא יכול לקבוע בשפת האחוזים מה זה מיעוט המוצוי. בכל אופן, בכל הנוגע לירקות, איזה ירקות צריכים לבדוק ואיזה לא צריכים לבדוק, אני חושב שהרבה מאוד ירקות בארץ ישראל זה ודאי מיעוט המוצי והם חייבים בבדיקה. גם היום אי אפשר לקבוע אחוזים. אי אפשר לקבוע אחוזים, משום שרק שומרי תורה מדקדקים בהלכה, כל כך מקפידים באיסור תולעים. אנשים שלא מדקדקים שוטפים את הירקות ואוכלים, ולא כל כך בודקים למצוא תולעים, ולכן גם היום אין סטטיסטיקה. אבל הירקות שמצוי בהם תולעים, כולם מוגדרים כמיעוט המוציא. זה נכנס לאחר ההגדרה של המשכנס יעקב, מצוי תדיר. אז לפי הריב"ש לא צריך לחשוש, כי מיעוט המוציא זה רק כאשר מדובר במה שמתקרב ל-50%. יש ירקות שהם בחזקת מתולעים, ארטישוק, דברים אחרים שהם בחזקת מתולעים, וללא בדיקה אסור לאכול אותם, וזה איסור גמור. יש ירקות שרובם מתולעים, באלה ודאי שיש איסור. ירקות שמיעוטם מתולעים, זה תלוי במחלוקת שבין הריב"ש למשכנס יעקב, מכיוון שמדובר בספקא דאורייתא, צריך להחמיר. איסור תולעים הוא איסור חמור, ובאופן כללי זה הגדר של מיעוט המצוי ומיעוט שאיננו מצוי. ירקות שלא נבדקו ונאכלו, מה הדין? אדם צריך לחזור בתשובה. ירקות שלא נבדקו והתבשלו, האם מותר לאכול או לא? זה מחלוקת גדולה בין הפויסקים. תשוב עשה רשבו, חלק א' קוף י' ג' כותב הרשבו, מי שלא בדק ירק, ספק מתולה והתבשל, מותר, כי זה ספק ספק. ספק אם היו תולעים, אם היו תולעים, יש ספק שמה התפרקו על ידי הבישול, כי הבישול מטבעו מפרק דברים, שמה התפרקו. רק רגע, ואם הם התפרקו, חצי תולעת מותר לאכול, רבע תולעת מותר לאכול, אם זה התפרק זה לא בריאה, וממילא זה בוטל בשישם. בריאה, דבר שנמצא בצורתו הטבעית, איננו בטל בשישים. אבל אם אנחנו תולים שהבישול פירק את היצורים והם לא שלמים, ממילא הם בטלים ברוב, וגם הטעם שלהם בטל בשישים. והתשובה הזו של הרשב"א נפסקה בשולחן ערוך, סמ"פ ד' סעיף טס. ועל פי השולחן ערוך כותב התז, שאני לא זוכר בדיוק על מה הוא מדבר, אבל הטורי זוב אומר, לפי המבואר בשולחן ערוך, הוא מדבר על מילבים. מה זה מילבים בעברית? אני לא יודע. אבל תולעים קטנים שמצויים בצימוקים. הוא מדבר על צימוקים. פירות יבשים יש בהם הרבה חששות של תולעים. אז מילבים, תולעים קטנים שנמצאים על צימוקים, אומרת אז אם בישלו את הצימוקים, אז זה מותר. השח תוקף אותו. השח אומר, בצימוקים זה חזקת מתולעים, זה לא ספק. הוא ממילא אין ספק ספק, יש רק ספק אחד. אז יש ויכוח בין התז לשח, האם בצימוקים אנחנו דונים בהם ספק או לא ספק. מכל מקום, כשיש ספק ספק, אנחנו מקילים. ולכן, ירק שלא נבדק והתבשל, וזה שעס הדחק, פוסק השולחן ערוך, לפי תשובה שרש בו, אפשר להקל כזה ספק ספק. ספק היו תולעים, ואם היו תולעים, אולי יתפרקו על ידי הבישול. החזון איש כותב סברה מחודשת עד למאוד. סימן י' ד' בירדי האוי זבוב. יש שם שתי סברות מחודשית עד למאוד. אני טענתי וכתבתי את הדברים האלה. יש דין של בריה. בריה לא בטל. בריה, יש אומרים רק מן החי, יש אומרים גם מן הצומח, אבל בריה לא בטל. הרבה שנים שהייתי סבור שכשמדובר בשרץ כל כך קטן שאין בו חשיבות כלשהו, צריך התבוננות יתרה רק לראות אותו, אין לו חשיבות של בריה. המושג של בריה זה משום שהוא חשוב, יש בו חשיבות, הוא שלם. אבל כאשר מדובר בדבר כל כך קטן שהוא על הגבול של בלתי נראה, אין לו חשיבות של בריה. כך כותב החזון איש בסימן י' ד' עוז ווב ביורדיה. אמנם הוא כותב בדרך אפשר, אבל החזון איש מרבה לכתוב בדרך אפשר. גם כשיש לו דעות מאוד ברורות, לפעמים הם נכתבים בדרך אפשר, כותב החזון איש. ואפשר, כל שאין העין שואלת בו אליו בריהו, ולא ידונו בסימן קוב ד' אלא בשרץ כעדשו. עדשה זה כתב. עדשה קטנה וגדולה, תלוי במה מדובר. אם יש לך כעדשה של עוגת קרם, אז זה קטן מאוד. אם יש לך תלת בגודל של עדשה בתוך המרק, אז זה גדול מאוד. אז תלוי במה מדובר. אומר החזון איש, תולעת כעדשה זה בריה, אבל התולעים שהם זעירים עד למאוד, אומר החזון שאין החשיבות של בריה, הוא ממילא. אם זה ניכר, זה לא בטל, אבל אם זה לא ניכר, בתוך תבשיל, שזה לא ניכר, אז זה בטל ברוב, כך טוען החזון איש. חידוש נוסף, אומר החזון איש, ירק שלא נבדק וכבר נלעס, אף על פי שאסור היה ללעוס אותו, אבל אדם נזכר שלא בדק את הירק אחרי שאוכל בפיו והוא כבר לעס, מותר לו לבלוע, כי זה אותו סק סק כמו בישול, אומר החזון איש. ספק אם היו תולעים, אם היו תולעים, אולי הם השתברו על ידי הליסה. אני רק לא מכיר הרבה אנשים שיוהבו לחשוב, יש לי תולעת בפה, אבל כבר לעסתי אותו, אז בואו נבלע אותו, הוא כבר לא בריא. אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל כך כותב החזון איש מבחינה הלכתית, שכשם שהרשב"א אומר שירק שלא נבדק והתבשל יש בו ספק ספקה, כך גם אם כבר לעשו אותו יש בו ספק ספקה, כי אני חושב שיותר סביר של לעיסה מפרקת דברים לחלקים מאשר הבישול. אז זה מקצת חידושים בסוגיה הגדולה הזו של בריה. ונסיים את השיעור. כן, אני חושב שיש נפקא מינה, לפי החזון איש זה יהיה מותר, איזה חזון איש אתה, שזה לא בריה. כן, אתה אומר שהספק ספקה של הרשב"א לא כל כך שייך ביבוש בתנור. אני גם לא בטוח שזה כל כך שייך באפייה, בעיקר בבישול, משום שהבישול במים יותר מפרק את דברים מאשר האפייה או היבוש בתנור, נכון? אז יש חידוש גדול שכתבו כמה מגדולי האחרונים. והחידוש הזה מאוד תמוע בעיניי, אבל שותפים לו גדולי יואלה ממש. הראשון בהם שיבה סיון סימן חוף חס. השיבה סיון היה רב שמואל לנדאו בנו הגדול והבחור של הנוידה ביהודה. הנוהג ויהודה היו בנים גדוי לתוירה, והם מופיעים כולם במדירת עניון. החלק השני של הנוהג ויהודה יש תשובה של רב שמואל, של הבן השני של ראש, רב יעקב קר. ורב שמואל לנדאו יש לו ספר משל עצמו, ושאל את התשובה שיב הסיינס עם החופכס, הוא כותב, שירק שלא נבדק, או פרי שלא נבדק, ונאכל, האוכל פטור כי זה מסעסק, מסעסק. מסעסק פטור. אין בו איסר, הוא לא התכוון לאכול תולעים, הוא התכוון לאכול עוגה ולא תולעים, ולכן דינו כמסעסק והוא פוטור. כך כותב האמרי בינו רב מאיר אוירבך, בוסר בכל אוף סימן בייס. עצוף נספנח, הרוגת שובר, תשובס, חלק הראשון, סימן למד גמל. רב שלמה זלמן מביא אותם, מנחה שלמה, סימן ווב. רב שלמה זלמן כנראה מסכים לדבריהם. ואלה היו גדול יוילם במשך כמה דורות, כל אחד מהם הוא מעמודי ההלכה, והחידוש הזה מאוד תמוע בעיניי, ומעולם היה תמוע בעיניי, משום שמובעו בתשובה סלש ושציטטנו, פרי חודש סימן פי דלד, ירק שהוא בחזקת מתולה, ואכלו אותו זה איסה דיורייסה, אז אם זה מסעסק, איך זה איסה דיורייסה? לא הוא מבוא בדברי הפויסקים, שמנטוירה חייבים לבדוק ירקות שהם בחזקת מתולאים, אז למה צריך לבדוק מן התואר אם זה מסעסק? הרי ברור שהוא לא מתכוון לאכול תולעים. אז שולש תשובס בדובר בחידוש הזה. לרבי עקיבא הגה יש תשובה סימן חס. כל אחד מכיר את רבי עקיבא הגה. זה אומר שמסעסק זה איסו דיורייסה, רק פטור מקור מחטוס. כך אומר רבי עקיבא הגה, וזה חידוש גדול. אבל קודם כל אני צריך להסביר לציבור, לא בטוח שכל אחד יודע מה זה מסעסק. מה זה דובש המסחבן ומה זה מסעסק. טוב שמסחב ומסעסק, הגבול שביניהם לא כל כך ברור, והרבה אחרונים מתקשים מאוד בסוגיה הזו. ואני הסדעתי ההגדרה מאוד ברורה, וכתבתי את זה במחוסו של בו וכמה. ספר הזה לא מצוי היום, כבר הרבה שנים. הוא נתפס לפני 25 שנה, ולא נתפס מחדש, לצערי. אבל רק אני אשם, אני את מי להאשים. אז כתבתי כך, דובר שמסחבן זה מצב שיש רצון ועניין, יש ידיעה, אבל אין רצון ואין עניין. מסעסק, יש רצון, יש עניין, אבל אין ידיעה. הגדר של כוונה מתחלק לשני תחומים. מה הדוגמה העיקרית שחזל תמיד נוקטים בדובר שמסחבן? גוירר אודם כיסאי מיתן וססל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אדם מן היישוב יודע שכאשר גוררים בחול כיסא, מיטה וספסל, הוא עלול לעשות חריץ. ואף על פי כן זה דובר שמסחבן כי אין לו עניין בחריץ ואין לו רצון בו, אין לו צורך בחריץ. אז דובר שמסחבן זה מצב שבו אדם מודע לכך שיכול להיות שהוא עושה מלוכה, אבל אין לו עניין במלוכה. הדוגמה השנייה זה סריקת שערות. אסור לסתרק בשבס משום שמה הוא יתלוש נימים, כי חזל מגדירים את ההסתרקות כפסיק רשע, אבל מותר לחפוף את הראש כי זה לא פסיק רשע, זה דובר שמסחבן. כל אחד יודע שהוא עלול להוציא שערות, אבל אין לו עניין בכך. אז דובר שמסחבן פירושו אדם מודע שיכול להיות שהוא עושה מייס עבירה, אבל אין לו עניין בו. מסעסק, מה הדוגמות של מסעסק? מסחבן לגבי הסטולוש וחותך הסמחובה. זה מכל כזה בעיה ורובה. לאידך מנדומה נסחבן לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. זה מסעסק. אדם רוצה ירק. הוא רוצה לאכול את הירק. הוא חשב שזה תלוש. הוא לא יודע שזה מחובר לקרקע. הוא מתכוון להגביע ירק, והוא עשה מלאכת קויצו. אז הוא רוצה את הירק לצורך אכילה. אז הוא צריך את המלוכה. יש לו עניין במלוכה. אבל לא מודע שהוא עושה מלוכה. אילו היה מודע שהוא עושה מלוכה, הוא לא היה עושה את זה, הוא לא מתכוון לחלל את השבת. אבל הוא בעצם צריך את תוצאות המלאכה, משום שהוא מתכוון לאכול את הירק. ולכן מסעסק זה מצב שבו יש עניין, אבל אין ידיעה. בדובר שמסחבן יש ידיעה, אבל אין עניין. אז כל האחרונים מניחים, כשם שדובר שמסחבן מותר גם מסעסק, לפחות פטור. רבי עקיבא אומר, זה איסא דאורייתא, זה רק פטור מחטוס. זה הדין של מסעסק. לא יודעים מה הרקע של התשובה הזו. אז אני אגלה לכם סיפור מעניין. רבי סורא סלנטר היה בחור צעיר, הוא כתב מכתב לרבי עקיבא, והוא שאל את השאלה הנ"ל. איך יכול להיות איסא דאורייתא, מי שאוכל ירק שלא נבדק, הלא הוא מסעסק? כך שאל פסול סולנטה את רבי עקיבא הגר. ורבי עקיבא הגר כתב את התשובה הזו סימן חס על השאלה של פסול סולנטה, והוא מחדש שמסעסק זה איסא דאורייתא, והמכתב הזה אף פעם לא הגיע לפסול סולנטה. והרבה הרבה שנים אחר כך רבי פסול סולנטה כבר היה בו ביומם, רבי עקיבא הגר כבר עלה בסערה השמיימה. רבי פסול סולנטה פגש את רבי שלמה הגר בנו של רבי עקיבא הגר, והוא שאל אותו, אולי הוא יודע. לפני הרבה הרבה שנים הוא כתב מכתב לרבי עקיבא הגר, הוא כתב קונטרס בעניין מסעסק, ומעולם לא קיבל תשובה. רבי שלמה הגר אמר לו שהתשובה נכתבה ולא נשלחה, משום שרבי פסול סולנטה היה עילוי גדול, הוא היה תלמיד של רבי הרש ברוידה. רבי עקיבא הגר תמה למה הוא שואל אותי ולא שואל את הרבי שלו, והוא חשש שמה שמה יש איזה מתח בין התלמיד לרבו, שמה העילוי הצעיר הזה קופץ מדי גבוה, והוא לא רצה שהוא יקבל עידוד בתשובתו של רבי עקיבא הגר. רבי עקיבא הגר אתרם למה הוא לא שואל את הרבי שלו, את רבי הרש ברוידה שהיה מחכמי הזמן, ולכן הוא אף פעם לא שולח את התשובה הזו. אבל התשובה של רבי עקיבא הגר נכתבה לרבי פסול סולנטה על השאלה הזו. אבל החידוש של רבי עקיבא הגר הוא חידוש עצום שלא מקובל על דעת רוב רובם של גדולי הדורות, שהניחו שמסעסק זה פטור גמור, אין בו איסא דאורייתא, לא רק פטור מחטוס. ואני הזדהיתי שתי תשובות בדובו. אמנם רבי פסול סולנטה לא שאל אותי, אבל אני זכאי להשיב על השאלה. והחידוש הנ"ל הוא שציטטתי משיבא סיין עם רבינו הרבה גדול הדורות צורכיים בעיניי. קודם כל אני חושב שזה לא מסעסק, זה שויגג ממש, שויגג, לא עודו בשם מסחם ולא מסעסק. הוא לוקח ירק, הוא מכניס לפה, הוא מתכוון לאכול, הוא מתכוון לאכול כל מה שהכנס לפה, הוא לא מודע שהוא הכניס שרץ לפה, ולכן זה שויגג. מסחבן לאכול שומן ואכל חזיו, זה שויגג, זה לא עודו בשם, זה לא עודו בשם מסחם, זה לא מסעסק. הוא לא ידע חלב, הוא התכוון לאכול שומן והוא אוכל חלב, הוא לא התכוון לאכול חלב, אבל הוא התכוון לאכול מה שהוא הכנס לפה. הוא חשב שזה שומן וזה חלב, הוא חשב שכל כולו ירק, וזה לא כל כולו ירק, חלק ממה שהוא הכנס לפה זה תולעים. בעיניי זה שויגג, זה לא דבר שם סחרן, זה לא מסעסק, זה שויגג גמור. הוא הכנס אוכל לפה והוא התכוון לאכול את כל כולו, אז הוא חשב שכולו שומן וזה מקצת שומן ומקצת חלב, הוא חשב שכולו ירק וזה לא כולו ירק, בין הירק היה גם שרוצים, ולכן אני חושב שזה שויגג. טענה שנייה שיש לי, המסעסק בחלום ורואיז חייב שכנן, אז כל אחד מתקומם, איזה הנוע יש לו לכל שרצים? אבל אני חושב שיש לו הנעה לכל שרצים. עובדה שבכל העולם כולו יש הרבה גויים שרוצים להנות מהאוכל שלהם ולא בודקים את הירקות. סימן שהתולעים שיש בירקות לא פוגמים מטעם הירק, ולכן חייב שכנן. הגמור בעבודה זו עד אפסה מכנס אומרת ששרוצים זה חידוש. למה? כי הם מאוסים. לא כתוב שם שיש להם טעם רע, הם מאוסים. אבל כאשר השרץ הוא בלתי נראה והוא נבלע בירק, אז אי אפשר לומר שזה מאוס, ולכן חייב מסעסק בחלום שכנן. וגם אם אני אקבל את המושכל הראשון, השקוף הראשון, האדם ודאי לא נהנה מאכילת ירק, זה מחזיר אותנו להלכס פסח, שזה אתה למדנו. אז רבי עקיבא הגר בגוס השולחן אורך תוף עין ה' מביא ספק של הפרימה גודימס. הרמב״ם ושולחן אורך פוסקים כידוע, התוקע לשיר בשויפה לא יוצא דחבוסי כמצא סיכס כבונה, אבל במצה הם פוסקים כפור ויוכל מצה יוצא ידי חבוסוי. אז למה במצה כן יצא ובשויפה לא? אז הרבה פה הסכים הרבה אחרונים, והראשון שעומד על הסברה הזו זה רשי בראש השונה חוב חס. רשי ראש וראשון על המסענו על השוינים, כמו שאמרו חזר המסעסק בחלום ורואי ישחייב שכהנהנה, גם מי שקיים מצווה שיש בה הנעת אכילה בלי כוונה יוצא ידי חבוסוי. זה לאום הזה, שני צדדים שלא יסתם את בעיה. בגוף הספרה הרחתי בזדמנויות אחרות ואין לנו זמן להאריך היום, אבל רבי עקיבא הגר מביא ספק מפרימה גודם, ספק מעניין. מי שאכל מורור בלי כוונה, יוצא או לא יוצא? האם במורור שייך לומר שכי נהנה? זה הספק של רבי עקיבא הגר והפרימה גודם. אז ודאי שאדם לא נהנה מאכילת מורה, הוא לא אמור ליהנות מאכילת מורה, הוא אכל מורה כדי למרר את פיו, זה איך לביא מורה הוא שחייהם. אז מה הספק שבקיבה גם? מה הגדר של שקי נהנה? האם דווקא משום שהוא נהנה, או משום שהוא טועם טעם? דוב השם אסחבן מותר, המסעסק פטור, למה? הרבה פעמים אני אומר, יש סוגיות כל כך יסודיות, שהראשונים לא בירו אותם, הדברים היו פשוטים בעיניהם, ואנחנו מגששים באפלה. דוב השם אסחבן, מסעסק, אלה סוגיות שמופיעות במקומות רבים בשעס. אבל לא הגמור ולא ראשונים לא תורכים להסביר למה דוב השאין מסחבן מותר. למה? זה גזר סקוסב? לא, לא לומדים את זה בשום מקום, בשום פסוק. למה דוב השם אסחבן מותר? אז אחרוין האחרוינים הם שגילו את הסוד הזה, החזוניש וביוסף אנגל, כל אחד בסגנונו. החזוניש אומר, מעשי האדם מתאפיינים על ידי כוונה. מה מותר האדם מן הבהמה? הלו, רק קודש ברוך הוא נתן לו חוכמה בינו ודעס, או דיו בינו והסקל, תלוי לאשכנזים או לספרדים, אבל זה מה שמותר האדם מן הבהמו. רק באדם נאמר סויף מעשה במחשוב התחילו, ולכן מעשים שנעשו ללא כוונה אין להם דין מעשה אודם. כך מגיע חזון איש. רבי יוסף אנגל בסגנונו אומר שמעשים שנעשו שלא כוונה לא מתייחסים לאדם, אין להם קשר לאדם, כאילו נעשו מאליהם. הרבה פעמים ציטטתי את ההברקה היפה הגאונית של רבי יוסף אנגל. מקודם דיברתי על המשכנס ינקב, גם רבי יוסף אנגל היה מאותו סוג גדול שאי אפשר שלא להתפעל ולהתרגש מההברקות שלו. אז רבי יוסף אנגל אומר, איפה יש לנו מקור? למה דוב השם אסחבן מותר? ביבוא מסדק זין יש סיפור, סיפור שמופיע גם בירושלמי וגם בבבלי. בית כנסת שבטבריה שנחלקו בו תנועים בהלכה מסוימת בדין תומאס קיילים, עד שקורו ספר תוירו בחמוסון, וישב שם רבי יוסי בן קיסמה שהיה זקן הדור. רבי יוסי בן קיסמה נחרד כשורה שקורו ספר תוירו, הוא אמר תמי אני אם לא יהיה הבייס הזה בייס אבוי דזורה וכן אהבה. הבייס כנס הזה ברבות הימים הפך להיות בייס אבוי דזורה. סיפור מעביל, אבל הגמורה שוארת, עד שקורוס סייפה טוירו בחמוסן, קורוס על גדעתוך, יכול להיות שקורוס סייפה טוירו, עד שנקרא סייפה טוירו בחמוסן. נקרא סייפה טוירו בחמוסן, נקרא. מה זאת אומרת נקרא? סייפה טוירו לא נקרא מעצמו. אחד השבתות האחרונים בבית שלי, אחד הנכדים, תינוק קטן, הדליק מחשב. אז שאלנו אותו, אתה הדלקת את המחשב? הוא לא, לא, לא. עשיתי ככה וזה נדלק. איך זה נדלק? לבד. נדלק לבד, אבל אנחנו יושבים שמחשבים לא נדלקים לבד, ספרי תורה לא נקראים לבד, אז מישהו קרא את זה. אבל מה הניסוח של הגמורה? קורו, צל כדעתך, לא יכול להיות שקראו, נקרא. כותבים התוספות, קורו משמע בכוונה. אומר רבי יוסף אנגל, מה רואים כאן? דבר שנעשה שלא בכוונה, נקרא. נקרא, לבד, קרא לבד. תודה כנכד שלי. לבד, לא בטוח שיהיה דוב השם אסחבן, זו שאלה אחרת. אבל אומר רבי יוסף אנגל, כאן רואים דברים שאינם מכוונים לא מתייחסים לאדם, וזה ההיגיון שכי נהנה. רבו אחבר היה אומר בישיב, וכך שמעתי מתלמידי תלמידיו, איך הוא הסביר את הסברה שכי נהנה, אסראי פצחון, אסראי פצחון. אני אומר, לא, לא, אתה לא יכול לומר דבר שאדם אכל לבד. אכלת את זה, אתה הרגשת את הטעם, זה היה בפה שלך, אתה בלעת את זה, זה נכנס בך. אי אפשר לומר דבר חיצוני, פעולה, מעשה שאדם עושה, אם הוא עושה את זה בלי כוונה, נקרא ספר תוירו שכן נהנה, זה מתייחס אליך. זה לא, אתה לא יכול להתנתק מאכילה, אתה אכלת. ולכן כאן המסעסק בחלום הרייס חייב שכן נהנה, כך הוא הסביר את הדברים. ולכן הפרימגודים ובקיבגו אומרים לאו דווקא טעם טוב, הוא עדין טעם רע. גם במורר אומרים שכי נהנה, גם במורר נאמר שבלי חוונה יוצא ידי חויבוסו, זה הספק שבקיבגו. אז אני אומר גם בתולויים, אם יש בהם טעם טוב, אם יש בהם טעם רע, אבל אכלת, ואם אכלת אין פטור של מסעסק. אז זה לדעתי התשובה על שאלתו של בסוס הלמטו. ולכן צורך עיון בדברי גדול הדויס, ורבים הם שציטטתי, אני הזדעתי, אין פטור של מסעסק מי שאוכל תולעים שלא בכוונה, אם משום שזה לא מסעסק, אם משום שכננה, אם משום כדברי רבי עקיבא הגה, מסעסק יש בו איסור תורה, אבל רבי עקיבא הגה הוא חידוש גדול. אז היום הפלגנו מעניין לעניין מסוגיה לסוגיה. בכוונה תחילה לא פסקתי הלוך על המייסה בשום דבר, כי השיעור הזה לא נועד להלוך על המייסה, אלא להשתשע בדברי תורה כדרכנו מדי שבוע בשבוע. אז זה השיעור הראשון שמתקיים בימי ספירס וויימר. בימי הספירה באים לקשר את חג המצויס וחג השבועיס. ימי הספירה הם סולם. מוצב ארצו וראשו מגיע השמיימו. רגלי הסולם מוצבים באדמתה של ארץ מצרים. וראש הסולם מגיע לפסגת מרומיה של הר סיני. ובסולם הזה יש ממתת שלבות, 49 שלבות שאנחנו צריכים כל יום לעלות ולעלות ולעלות עד שנמצא את עצמנו למרגלותיה של הר סיני. אנחנו יוצאים לדרך ביום השני של חג המצויס, ומיום ליום אנחנו מתקרבים להר סיני. הר"ן מביא בסוף מסכת פסוחים בשם דרוש החז"ל, כשיצאו ישראל ממצרים, יום יום היו באים למשה רבנו והיו תובעים ממנו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, כך אמרת לנו, זרח ווייס, כי בהוי צייחו עשה מיירת מצרים, תבדין עשו אלוקים על ההר הזה, מתי יגיע היום? מתי? מתי? אמר הקדוש ברוך הוא שבכל שנה ושנה, אותה השתוקקות, אותה צמאון, אותו רצון צריך לחזור על עצמו, ולכן הצטווינו לספור את ימי הסבירה. להרויז בנפשנו את החפץ הגודל שיש לנו אל היום הזה, כעבד ישאף צל ויספור את הימים, מתי יגיע העת הנחשף שיצא בו לחירות. זה לשונו של ספר החינוך במצווה שין ואוף. כך נצטווינו לספור את הימים, להרות בנפשנו את החפץ הגדול שיש לנו על היום הזה, אבל אנחנו לא יוצאים בחירות. מה המשל? עבד שואף צל, יספור את הימים, מתי יגיע הזמן שיצא לחירות? אנחנו סופרים את הימים, מתי יגיע היום שנכנס לארץ, שנקבל עול מלכות שמיים. כי אמרתי הרבה פעמים, בימי החג שעברו עלינו לטויף, או בימי חול המועד, בהרבה שיעורים שאמרתי, כי לי ונעשו על עבודים, עבודיהם, אשר הצייסי או יסמי ירץ מצרים. ורשי מביא, מהמדרש, על מנס כן הוא יצייסיך מירץ מצרים שתהיו לי לעבודים. לא יצאנו לחירוס, קיבלנו עולם. אז בנועג שביועלום, אנשים שואפים לחירות, עבדה בפקן אני חלי. אנחנו שואפים לעבדות, אנחנו שמחים בעבדות, ולכן אנחנו יהודים, ולכן אנחנו המעטים. אנחנו שמחים להיות עבדים של הקודש ברוך הוא, ולהיות עבד שמח זו המעלה הנשגבה ביותר שאדם יכול להגיע אליו. מוישה רבנו, שהיה הגדול מכל אדם, קרוי בכל התורה כולה עבד, ויום השם מוישה עבד השם, לא כן עבדי מוישה. מדוע לא יראיסם לדבר בעבדי במוישה? בזמן שאין אויסן רצוינו קרויים עבודים, בזמן שאויסן רצוינו קרויים בונים, אז למה התורה קוראת למוישה עבד? עבד כפוי זה לא מעלה גדולה, אבל שמחס העבדה זו המעלה הנשגבה ביותר. והוא שאנחנו אומרים בתפילה שבס קודש, ישמח מוישה במתנס חלקוי כי עבד נמון קורוס אלוי, ולכן מוישה קרוי עבד, ואנחנו שמחים בעבדות, ואנחנו סופרים את הימים, מתי מגיע היום שבו אנחנו שוב נעמוד למעגלותיה של הר סיני, שוב נחליז נעשה ונשמע, שוב נקבל עול מלכס שומיים באהבו, וזה תמציתה של מצווה סביאס רואימו. שמחס העבדות, הימים שבהם אנחנו אומרים להתכונן להיות עבדים שמחים, עבדים שמקבלים באהבו את עול מלכות שמיים. אז יהיה רצון שיהיה חלקנו אמויים, שננצל את הימים כמו שצריך, ותמיד נזכה לקבל עול מלך השמיים באהבו, ונזכה בקרוב לישוע שלום במהרו, ויומנו אמן.